שלום לכם, שומר סף 144, ואנחנו כבר ממש מתקרבים עוד שבועיים וקצת להצבעות הפריימריז בליכוד, ואני מתכוון לעשות כאן כמה וכמה שוברי סף עם מועמדים. אני לא אסתיר שזה מועמדים שיש לי אליהם סימפתיה, ושאני מקווה לראות אותם בכנסת. זה כמובן לא תוכנית אובייקטיבית פה, אנחנו לא ערוץ 12 או משהו, שמשדרים רק חדשות טהורות, כידוע לצופי שומר סף. אז הראשון שבהם זה מועמד שהפתיע אותי. שלום לפרופסור אבי שמחון.
שלום. למה הפתעתי אותך?
הפתעת אותי כי אתה פרופסור באוניברסיטה, ושימשת כיועץ, והיו לך תפקידים שמתוכם יכולת להשפיע, והופתעתי שאתה רוצה לדלג אל כיסא המחוקק, הופתעתי לטובה. אז איך זה קרה? אתה, קודם כל צריך להגיד, אתה פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית, שנים אתה היועץ הכלכלי של נתניהו, נמצא הרבה בלשכה, יש לי איזה חבר ירושלמי שאמר לי שאבי שמחון זה הבן אדם שמדבר עם נתניהו הכי הרבה, זה הערכה נכונה, אנחנו לא סופרים את המשפחה.
יש אולי עוד שניים שלושה שמדברים יותר ממני, אבל זה בערך שם.
אז אתה מכיר את המדיניות הכלכלית של נתניהו מאוד מקרוב. לאחרונה עשית פודקאסט איתו, אנחנו נשים לינק לפודקאסט הזה, זה זכה כמעט ל-100,000 צפיות, וזה מאיר עיניים ששומעים את נתניהו מסביר מה הוא עשה. נתניהו לפי דעתי לא מספיק מסביר לציבור, יותר מדי מדבר לציבור בטוקינג פוינטס ופחות מדי מסביר, זה תענוג לשמוע אותו משוחח איתך, ואפילו מובן לאנשים שלא מבינים בכלכלה באופן מקצועי כמוני. אז אולי נתחיל בזה שתתאר לנו מה הייתה המדיניות הכלכלית של נתניהו לאורך השנים, באופן שיהיה מובן גם למי שלא איננו כלכלן.
אוקיי, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, ועכשיו אנחנו מדברים על נתניהו, כן, לא עליי, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של 25 השנים שבהם, אתה יודע, נתניהו היה הדמות הדומיננטית בכלכלה הישראלית, ללא ספק, כן? 15 מתוך זה הוא היה ראש ממשלה, עוד 3 שנים בערך, שר אוצר מאוד מאוד דומיננטי. אתה יודע, אני חושב שהוא היה שר אוצר מאוד מאוד דומיננטי, כי היה נוח לשרון לתת לנתניהו, היריב הפוליטי שלו, את החבל שהוא יתלה את עצמו עליו, ונתניהו עשה את זה כמעט הייתי אומר בחדווה. מה זאת אומרת? נתניהו עשה דברים שבטווח הקצר פגעו בהרבה מאוד אנשים, ובגלל זה הליכוד קיבל אחרי זה 12 מנדטים. בטווח הארוך אני חושב שהרבה מאוד אנשים הבינו כמה מה שהוא עשה היה מאוד מאוד חשוב לכלכלה הישראלית. אז אם אנחנו נסתכל רגע על הקו המרכזי של נתניהו בכלכלה, זה קו של צמצום הממשלה. צמצום כוחה של הממשלה. תראה, עכשיו אני אעבור לעצמי. אני אוהב לתת דוגמה מהשכונה שלי, אני גר בבית הקרם בירושלים, ויש פה הרבה מאוד עצים. אתה תסתכל על העצים בחצרות הבתים, ואלה עצים יפים, גבוהים, מלבלבים. אבל תסתכל על העצים שנטעה עירייה, ועירייה באמת יש לה מדיניות של לטעת הרבה עצים לאורך הכבישים. והם תמיד קטנים, כמושים, חצי מתים, לעתים נדירות, הם באמת גדלים, ולא בגלל שהעירייה לא אוהבת עצים, או לא רוצה עצים, או יש לה משהו נגד עצים. נהפוך הוא. ראש העיר נורא רוצה, והוא כמובן מנחה את הכפופים לו לעשות את זה, וגם הכפופים שלו רוצים. וכולם, בכל השרשרת הזאת של העירייה, מראש העיר ועד אחרון הגננים, כולם רוצים שהעצים ילבלבו, אבל הם לא. אבל הם לא, כי אין תחליף לזה שאני פה יש לי עץ בחצר, ואני משקע אותו מתי שצריך, ומטפל בו איך שצריך. כשזה העירייה,
אז זה הנועל.
זה לא עובד.
אז תרשה לי לעשות הפסקה הומוריסטית קלה שנייה, כי זה באמת אחת הדוגמאות שזכורות לי בתור בדיחות שמסבירות למה הקומוניזם לא עובד. זה שאדם שביקר בפולין תחת הקומוניזם רואה שני אנשים עובדים, אחד חופר בור, וכשהוא גומר, אז השני מכסה את הבור. וככה הם עוברים כל שני מטר, הוא חופר בור, ומה לבור, הוא יוצא לאדם, הוא אומר, מה אתם עושים? אז הוא אומר לו, אנחנו נוטים עצים. אז הוא אומר לו, אבל איפה העצים? הוא אומר, תשמע, איוון לא הגיע היום לעבודה. אז זה כאילו הפרדיגמה של מה שאתה אומר, שהממשלה, או במונחים של תומס סואל, בירוקרטיות עובדות כדי למלא נוהלים, ואילו השוק הפרטי מכוון למטרות.
אני לא יודע, בוא נגיד שזה תומס סואל אומר, זה בסדר, אבל מה שאני יודע זה שהממשלה הרבה פחות טובה בלייצר, היא פשוט לא טובה בלייצר. ולכן אנחנו חסידי השוק החופשי, כמוני, כמו נתניהו, חסידי שוק חופשי חושבים שצריך לתת מה שיותר דברים לסקטור הפרטי לייצר. ועכשיו אני עובר אליי, אוקיי? אתה יודע מה, אתה שאלת אותי על נתניהו, אז אני אסיים את התשובה על נתניהו. אז נתניהו הוא מאוד עדוק בעניין הזה, אפשר להגיד שזה דת אצלו. ממשלה מה שיותר קטנה, ולהשאיר מה שיותר כוח כלכלי בידי האזרחים. אני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה בהחלט, רק שאני, בגלל שיש לי השכלה כלכלית, עם כל הצניעות, השכלה כלכלית פורמלית, בוא נגיד, יותר גדולה, נאמר נתניהו, אנשים אחרים, שאני גם מכיר במגבלות של השוק החופשי. אני לא דתי. אתה יודע, אני, האמת, חונכתי באוניברסיטה דתית. היא לא הייתה דתית קתולית, אבל היא הייתה מאוד מאוד שמרנית, זה מין אוניברסיטת בוטיק כזאת, שהיו בה, יש בה 15 פרופסורים, 4 חתני פרס נובל, ואחד מהם הוא האבא של האחים כהן. אוניברסיטה מאוד קטנה, ומאוד מאוד איכותית.
שאני לא מכיר, אז תגיד לנו איך קוראים לה?
אוניברסיטת מינסוטה. והיא נחשבת לאגף הימני של שיקגו. זאת אומרת, אוניברסיטה מאוד ימנית, שמרנית, שמרנית במובן הזה, שמרנית במובן של ימין, אבל אני לא כזה, אני חושב שאני עושה איזושהי, מנסה לעשות סינתזה, שמצד אחד אני מאמין בזה שרק, או שהממשלה הרבה פחות טובה בלגדל עצים, מצד שני אני יודע שיש מגבלות חמורות לשוק החופשי, ויש הבדל בין שוק חופשי לספר, או בין ליברליזם לספר. אתה תיתן לכולם לרוץ ככה, אתה תקבל את הברונים השודדים. העניין הוא באמת, ואני חוזר על עצמי, אבל זה חשוב, העניין הוא המינון, להבין, הכוח הוא באמת בשוק החופשי, מצד אחד, מצד שני, חייבים גם לשים מגבלות, למנוע יצירה של מונופולים וקרטלים, כי גם הם תולדה של שוק חופשי.
הנשיא טדי רוזוולט אמר, השוק החופשי זה מה שהורס את השוק החופשי.
אתה רואה, אפילו לא ידעתי שהוא אמר את זה, ואני מסכים עם ה...
באמת הוא היה אבי החקיקה נגד מונופולים, כן.
כן, נכון, נכון. אז זה שדה, נגיד, התיאורטי של הכלכלה, כפי שנתניהו מבין אותה, אני מבין אותה, ואני חושב שמה שנתניהו עשה ב-25 השנים האלה, זה לנסות ולהעביר מה שיותר כוח מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. עכשיו, איך אתה עושה את זה?
כן.
אתה עושה את זה על ידי זה שקודם כל אתה מוריד מיסים. כי אתה יודע, יש אלה שחושבים, אוקיי, אז בוא עכשיו נתכנן שוק חופשי. לא, אתה לא צריך לתכנן שוק חופשי. זה בדיוק העניין. אנחנו לא טובים בלתכנן. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו כממשלה צריכים לסגת. לסגת ולתת לשוק החופשי לגדול, וכמו שאמרתי, להכין כללי משחק כאלה שימנעו מקרטלים ומונופולים להתפתח. ואכן, בוא נגיד 20 שנה האחרונות בוודאי, החלק של המיסים שהממשלה גובה הלך ופחת. עכשיו הוא הגיע לאיזשהו פלטו, אנחנו לא ירדנו לרמה של ארצות הברית, אבל הוא ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, היום גובים פחות מיסים, שוב, הכל יחסית לתוצר, גובים הרבה פחות מיסים, קצת פחות מאירופה.
גובים אחוזים יותר, יותר קטנים, הפיר. או אתה מדבר על סך הכל המס המוחלט?
אחוזים, אחוזים, רק אחוזים, כי הכלכלה כן. יותר מאשר הכפילה את עצמה.
כי אחד הדברים שאמרתם, אתה ונתניהו בפודקאסט הזה, הוא הראה את הגרף הזה, זה שמרגע מסוים להעלות מיסים זה מוריד את הרווח ממיסים, כי אזרחים עובדים פחות, מתחילים לרמות יותר, אז לא בהכרח הורדת שיעור המס היא תמיד הורדת כמות המס הנקבע.
אז אני אגיד לך משהו, יש את הדבר הזה שקוראים לו עקומת לאפר, שאתה עכשיו מציין אותו. עכשיו עקומת לאפר אומרת שמנקודת מסוימת, משיעור מס מסוים, שיעור מס מאוד גבוה, אם אתה תעלה את שיעור המס, נגיד, תגיד, במקום 60% מס הכנסה, אני עובר ל-70% מס הכנסה, אתה לא תגבה יותר. למה? כי או שאנשים יותר יעלימו מיסים, או שאנשים פשוט יגידו, רגע, ב-70% מס אני לא רוצה בכלל לעבוד, לא רוצה להרוויח, אני מעדיף לעבוד פחות. ואז העלאת שיעור המס מעל לרמה מסוימת, תביא ל... ירידה בתפוקה, אנשים ייצרו פחות, ידווחו פחות על, על, על הכנסות, ולכן גם הממשלה תגבה פחות. זה הרעיון של עקומת לאפר, אני מקווה שהוא מספיק ברור כן. למשכיל הלא כלכלה.
זה כאילו צריך לדמיין פעמון, מי שרואה אותנו בווידאו, שהוא באפס מיסים גובים אפס מס, באפס אחוז גובים אפס מס, שקלים, וב-100% מס גם גובים 0 שקלים, ובאמצע יש דבשת, לא בדיוק סימטרית, אבל לא משנה, בערך, זה הסיפור.
כן. עכשיו, איפה הוויכוח הגדול? הוויכוח הגדול הוא איפה המקסימום. זאת אומרת, אתה יודע, הספר לימוד שלימדתי ממנו הרבה מאוד שנים, ועדיין מלמדים בהרבה אוניברסיטאות, דרך אגב, פישר, נדמה לי שפישר הוא אחד הכותבים של הספר הזה, או זקס, איזה כלכלן יהודי מפורסם. אז שם כתוב בפירוש, שיש כזה רעיון, תיאורטי, אבל הוא כנראה לא נכון מעשית. או אם הוא נכון, זה בשיעורי מס מאוד מאוד גבוהים. ככה כתוב בספר הלימוד. והאמת היא שאני האמנתי בספר שאני מלמד ממנו, עד 2010. ב-2010 קרתה מהפכה. לדעתי. המהפכה הייתה פרסום של מאמר בז'ורנל הכי חשוב, של שני כלכלנים מאוד חשובים, אף אחד מהם לא חשוב כשמרני, ותכף אני אסביר למה הנקודה הזאת היא קריטית, פרסום מאמר של רומר ודרומר, קריסטינה ודייוויד רומר, שבו הם מביאים שיטה חדשה לבדוק את השאלה, כשמעלים מיסים, מה קורה? תראה, למה לא עשו את זה קודם? כי זה מאוד מאוד קשה לבדוק כאלה דברים. בשיטות הקונבנציונליות, אתה לא יכול לבדוק את זה. ולכן הייתה תיאוריה, אבל לא הייתה אמפיריקה, להתאים לה. ואז באו רומר ורומר, הם המציאו שיטה באיזשהו הקשר אחר, והם יישמו את זה בארצות הברית לעניין המיסים. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב על הכותבים ועל הז'ורנל. אתה תמצא מאמרים, בז'ורנלים מדעיים שאומרים א', ומאמרים בז'ורנלים מדעיים שאומרים ההפך מא'. ולכן העובדה שיש מאמר שאומר משהו, זה עדיין לא רבותא לכלום, או כמעט לכלום. צריך לדעת לסנן. אז דבר ראשון, אני מדבר פה על הז'ורנל הכי יוקרתי בעולם הכלכלה. והדקדקנים יגידו לא, 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 יש חמישה, וכל החמישה הם יוקרתיים באותה מידה, בסדר. אחד, הוא ודאי מהקטגוריה הכי גבוהה של יוקרה, דבר ראשון. דבר שני, הכותבים. הכותבים הם לא חשודים כשמרנים. קריסטינה רומר הייתה היועצת הכלכלית של אובמה. ודייוויד רומר, כן, ודייוויד רומר הוא פרופסור ידוע לכלכלה, אני דרך אגב מלמד מהספר שלו, והוא לא נחשב לבן אדם מאוד ימני או מאוד שמאלי, או מישהו שאתה יודע, קודם יורה את החץ ואחרי זה מסמן את המטרה. ולכן העובדה ששני אלה מגיעים עם מסקנה מאוד שמרנית, מאוד שמרנית, אני אולי לא אמרתי מה המסקנה, המסקנה שלהם הייתה, שעקומת לאפר, שהשיא, הוא בערך איפה שארצות הברית נמצאת, בעשורים האחרונים.
כמה זה במספרים? זאת אומרת,
תראה, זה קשה לתת מספרים, כי יש, הרי אין שיעור מס אחד, זה לא שיש שיעור מס אחד בארצות הברית. אבל מערכת המיסים בארצות הברית היא כזאת, שאם אתה מעלה את שיעור המס, אתה אולי או שלא תגבה יותר כלום בכלל, או שתגבה טיפה יותר.
אבל אתה לא יכול להגיד לנו בערך איפה זה, כי בישראל אפשר, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, בן אדם של עצמאי בישראל אומר עצמו 50% אני משלם בסוף, כך או אחרת, בעשירונים
האחרונים. רגע, אבל שנייה, אבל יש עוד משהו שחשוב פה להסביר, למה אתה לא גובה עוד מס? כי הכלכלה נפגעת. זה לא שאוקיי, נעלה קצת את שיעור המס ולא נגבה יותר מיסים, לא קרה כלום. קרה. הכלכלה נפגעת. אתה לא גובה יותר מיסים, אבל אתה פוגע בכלכלה, זה בטוח. בגלל זה אתה גם לא גובה יותר מיסים. אם עברת מ-30% ל-40% ולא גבית יותר, למה? כי
ההוגה קטנה, ואתה גובה יותר מהוגה שקיבצת אותה.
נכון. ולכן המסקנה היא ששיעור המס הנוכחי הוא מזיק. עכשיו, אין...
איפה? בישראל.
אתה יודע, זה אין מספר אחד שאתה יכול להגיד, שיעור המס 33% על זה, וזה עושה את זה. עכשיו, זה היה מאמר פורץ דרך ב-2010, אחרי זה נכתבו עוד כמה מאמרים שהשתמשו באותה מתודה, גילו פחות או יותר את אותה תוצאה, וגם נתנו לנו קצת יותר אינדיקציה למיסים שונים, האם זה מס על הון או מס על עבודה, דברים כאלה. דרך אגב, סטודנט שעשה אצלי מוסמך, השתמש בדיוק באותה שיטה על ישראל, ומצא את אותם תוצאות על ישראל, בדיוק את אותם תוצאות על ישראל.
חבל שאנחנו לא יכולים להיכנס פה לשיטה, זה דבר מרתק, והייתי רוצה לשאול עוד, אבל מאחר שאנחנו ערב הפריימריז, אז עלה בדעתי קודם כל, לשאול אותך אם אתה, אני רואה את הסרטונים שלך, ואתה אומר שעניין יוקר המחיה ויוקר הדיור, אתה מתחייב לשנות, וקודם כל במובן הכי כללי, אתה ימינה מנתניהו, או אתה תרצה לקחת קצת שמאלה מנתניהו?
זה בדיוק מה שעשיתי להגיד קודם, אני לא רוצה שישים אותי על סקאלה, אני לא על סקאלה, יש נקודות שבהן אני יותר ימינה, אני לא בטוח שאפשר להיות יותר ימינה מנתניהו, יש נקודות שבהן
נתניהו בפועל, לא נתניהו דעתו, הרי נתניהו בפועל, נתניהו כשר אוצר, נתניהו כראש ממשלה, נתניהו כשר אוצר חתך בקצבאות ילדים, מאוד בחדות, נתניהו כראש ממשלה, אילוצים קואליציוניים וזה וזה, החזיר חלק מהם, אז אני שואל לא על הוויכוחים שלך ושל נתניהו בשיחותיכם הפרטיות, אלא מדיניות נתניהו בכלכלה היום, בקדנציה האחרונה השלמה שלו, איפה אתה ביחס לזה?
אני חושב שאפשר להיות הרבה יותר אגרסיביים בלוחמה ביוקר המחיה ממה שהיינו.
איך?
כן, זה א',
אבל איך? כי אנשים שחושבים להצביע לך או לא, ירצו לדעת מה בעצם אתה מתכנן.
זה שאלה מצוינת, ואני מאוד מוטרד. אני עכשיו אתן לך תשובה שאני מאוד לא אוהב, אבל זאת התשובה, אבל זו האמת. בניתי תוכנית, בניתי אותה בשיתוף עם נתניהו, והתוכנית הזאת תפורסם לקראת הבחירות, בהתאם לשיקולי המטה של הליכוד, על מנת שהליכוד ישתמש בתוכנית באופן המיטבי. אז עכשיו, אתה יודע, אנשים אומרים לי, רגע, אתה מבטיח לנו הבטחה, איך נאמין לך? אז התשובה שלי היא, א', מתנצלת. אני...
מנוע מלפרסם אותה כרגע.
נכון. אז כאן, מה שאני אומר לבוחרים הפוטנציאליים שלי, זה, תסתכלו על הרקורד שלי, תסתכלו על העבר שלי, תסתכלו על מה שעשיתי, לא על ה... ומאחר שאני מקווה, שהסתכלות על הרקורד שלי, מאפשרת לכם להאמין לי, שאני לא סתם מקשקש, אלא אני באמת מתכוון למה שאני אומר, ויותר מזה, עוד מעט אנחנו נוציא את התוכנית, אנחנו נוציא אותה אחרי הפריימריז, אבל לפני הבחירות. יותר מזה, אני מקווה להיות במקום שבו נוכל גם ליישם אותה, ואז תראו, הצליח או לא הצליח. אז בינתיים, מאחר שאני מועמד חדש, עוד אף פעם לא הייתי בכנסת, אף פעם לא הייתי במעמד של נבחר ציבור, אני מבקש שיבחרו בי על סמך הרקורד שלי, ובפעם הבאה שאני אעמוד לבחירה, תבחרו בי על סמך האם מימשתי את ההבטחות שעכשיו אני מבטיח, או לא מימשתי.
על סמך הרקורד העתידי. אבל בהנחה שלא, אני אגיד בזהירות, לא כל מתפקדי הליכוד עכשיו יעשו גוגל, ויבדקו את הרקורד שלך. איזה הילייטס היית, מה הדברים ברקורד שלך שלפי דעתך, היית רוצה שישפטו אותך על פיהם?
כן, ודרך אגב, מה שאני עוד רוצה להגיד, זה שיש לי עוד דברים שהם לא פרטים קונקרטיים ביוקר המחיה, שאני כן יכול ורוצה להציג אותם אצלך.
נשמח.
עכשיו, אני חושב שצריך לשפוט אותי על סמך התפקוד שלי בזמן הקורונה. וכאן אני רוצה לספר אולי בכמה דקות, אם זה מתאים. תראו, בדרך כלל מדינת ישראל נותנת את המפתחות לאגף תקציבים. למה נתנו את המפתחות לאגף תקציבים? כי היה לנו רקורד רע, שנות ה-70, ה-80, ה-90, שנים שבהם המדינה הוציאה יותר ממה שהיה לה, ונקלענו למשברים מאוד מאוד קשים. שהשיא שלהם באמת היה בשנות ה-80, האינפלציה הגבוהה, הגענו פה לכמעט 500% בשנה, משבר במטבע חוץ, ואילולי היה לנו את הנשיא רייגן, שהייתה לו איזושהי עדה בסיסית עמוקה לישראל, ונתן לנו סיוע מאוד מאוד גדול, אני לא יודע איך היינו עוברים את המשבר הזה של שנות ה-80, אבל עברנו אותו. עברנו אותו, והמערכת נשבעה בלא עוד. עכשיו, מה זה המערכת נשבעה בלא עוד? יצרנו מערכת כללים, שנותנת את המפתחות לאגף תקציבים. אמרנו, הפוליטיקאים לא יודעים. הפוליטיקאים, אתה נותן להם את הקופה, הם מיד מזרימים הרבה כסף. זו הייתה התזה. לכן, אנחנו ניתן את המפתח לכספת, לאנשי אגף התקציבים הטובים, הם ישמרו עלינו שלא נעשה שטויות.
להלן קונספציית שומרי הסף של השירות הציבורי. זה לא רק במשפטים, זה בכל מקום, כן? זה בביטחון, זה בכלכלה, כן.
ופה זה היה קיצוני, זה פשוט היה קיצוני. ומה שקרה זה שאגף תקציבים מנהל את המדינה. ואני יכול לתת לך אין ספור דוגמאות, ככל שתרצה, על איך הוא מנהל את החינוך, איך הוא מנהל את הבריאות, איך הוא מנהל כל אספקט בחיים שלנו. תחת דוגמה קטנה, שיכול להיות שהצופים יסכימו דווקא עם המדיניות של אגף תקציבים. אני גיליתי שקשישים משלמים לעובדים זרים הרבה הרבה מעבר למה שהיו צריכים לשלם להם. אתה יודע, מגיעים הנה עובדים זרים שבארצות המוצא שלהם היו מרוויחים 1,000 שקלים, והם היו שמחים להגיע הנה בשביל 2,500 שקלים, אבל אנחנו מטילים על אותם קשישים שצריכים עובדים, קשישים סיעודיים שצריכים לקחת עובד שיטפל בהם 24/7, אנחנו מטילים עליהם לשלם 7,500-8,000 שקל במינימום. במינימום, למשל, העובד הפיליפיני שמגיע הוא בן 24, והקשיש מפריש לו לפנסיה, למרות שבגיל 29 הוא יעזוב את ישראל ויחזור לפיליפינים. אבל מכריחים אותו להפריש לו לפנסיה.
והוא ייקח איתו את הפנסיה הזאת?
מה?
הוא ייקח איתו את הפנסיה הזאת כמו חוק הפיקדון?
כן, כן. כן, הוא ייקח את הכסף כשהוא יעזוב את הארץ. למה אנחנו עושים את זה? כי אגף תקציבים אומר לי את הדבר הבא, תראה, אם אנחנו נאפשר להעסיק עובדים זרים יותר בזול, לא יעסיקו ישראלים. אז יש עדיין נשים מבוגרות בישראל, שפעם ביום, יומיים, שבוע, הולכות לכמה שעות לטפל בקשיש. ועכשיו, אם העובדים הזרים יהיו זולים, אז הקשיש לא ירצה להסיק את הישראלי. עכשיו, אין בזה הרבה היגיון, כי יש קטגוריות מובחנות של כאלה שצריכים 24/7, ושם הם בכלל ישראלים, ויש כאלה שצריכים רק כמה שעות ביום, אבל לא משנה. אגף תקציבים החליט שהוא רוצה לעודד תעסוקה של ישראלים בסיעוד, ולכן הוא קובע שאסור לשלם פחות מ-8,000 שקל. דרך אגב, לא הוא. יש חוק. הוא עומד מאחורי החוק הזה, וכשניסיתי לשנות אותו, נתקלתי בהתנגדות נחרצת של אגף תקציבים, רציתי לעקוף אותם, ואז נתקלתי בחומה בצורה של משרד המשפטים. משרד המשפטים, אתה יודע, אמרתי, בסדר, אז אגף תקציבים מתנגד, אני הולך להביא עכשיו החלטה לממשלה, שהממשלה תחליט שעובד זר לא צריך לקבל שכר מינימום כמו עובד ישראלי, ולא צריך לקבל פנסיה. הממשלה תחליט ומה שצריך לחוקק בכנסת. אבל בשביל שתבוא הצעת החלטה לממשלה, דרך אגב בשמו של ראש הממשלה, בשביל שתבוא כזאת הצעה, היא צריכה לעבור את משרד המשפטים. ושם אמרו לי, אין דבר כזה, זה לא חוקי, זה לא חוקתי, זה לא מוסרי.
זה לא בגיץ.
ואתה בכלל שונא נשים, כי זה הולך, כי רוב העובדות הן נשים. אני אומר לך, ככה אמרו לי, ואני יכול לתאר לך תיאורים מאוד ציוריים של האירועים שאני עברתי בהקשר הזה. אז זה דוגמה איך נתנו את הכוח לפקידים, ומה שרציתי זה להביא החלטה שהממשלה תחליט בה, שהממשלה תדון, ואז היא תחליט ככה, תחליט ככה, לא חוקי, לא חוקי, והם השתמשו בגיבוי של אגף תקציבים שאומר שזה לא מקצועי, whatever מקצועי is. אז זה דוגמה, אוקיי? אז דברים כאלה אפשר וחייבים לשנות.
אז זה הולך להיות, תשמע, אני עכשיו חזרתי מכנס נהריה, כנס המשפטי של המחנה הלאומי, ששם, זה מאורגן על ידי פורום הלל בליכוד, אני לא יודע אם אתה מכיר אותם, זיו מאור מפורום הלל היה אצלי פה בפודקאסט, והם אומרים, אנחנו הולכים להגיד למתפקדים ולחברי המרכז, אל תצביעו לאף אחד שלא מוכן להילחם בדיקטטורה המשפטית. איפה אתה עומד על הסוגיה הזאת? אתה עוסק בכלכלה, אבל הנה, אמרתי לשאול אותך את זה בכל מקרה, כי אתה יודע, אם וכאשר, אני מקווה שתהיה חבר כנסת, אז אתה לא תעסוק רק בתחום שלך, חבר כנסת עוסק בכל תחומי החקיקה, מתוקף תפקידו המקצועי, וזו הסוגיה המכריעה שבהם נזכוונתי לשאול אותך בכל מקרה, אבל הנה אתה מראה איך גם בכלכלה, גם שם משרד המשפטים מחזיק את הממשלה בנלסון.
כן, כן, אבל אני אגיד משהו, תראה, אני חושב שהבעיה הכי קשה שלנו בהקשר של המערכת המשפטית, זה חוסר האמון של הציבור במערכת הזאת. בסוף העובדה ששני שליש מהציבור לא מאמין במערכת, וזה המצב היום על פי כל הסקרים, זה אסון. זה אסון,
אבל אני חולק עליך פה לגמרי, כלומר, תביע את דעתך, אבל אני חולק עליך גם, הבעיה הכי גדולה עם מערכת המשפט זה שהיא מנהלת את המדינה, הבעיה הכי גדולה איתה זה שזה הפך לדיקטטורה משפטית, ובגלל זה ירד האמון, עכשיו הלוואי שירידת האמון הייתה מרסנת אותם, אבל במקום לרסן אותם, הם מצפצפים על האמון, אתה יודע, שיטת שי ניצן, אז מה יעשו לי, אני אקח את הטלפונים של עוזר ראש הממשלה, מה תעשו לי, תהיה רות דוד, מה תעשו, אפשר, כי אנחנו שולטים בכוח, אמון או לא אמון. אז אני פשוט אומר, הבעיה המרכזית...
לא, אתה לא חולק עליי. אני מסכים איתך לחלוטין.
כן, אוקיי.
למה אני התחלתי שם? אני התחלתי שם, כי אני חושב שיש דברים שבהם אסור ללכת עם גרזנים. כשאתה בא עם גרזנים, אתה אחלה בלהרוס. אבל אנחנו לא רוצים להרוס, אנחנו רוצים לבנות. אנחנו רוצים לבנות משהו יותר טוב. ואסור לנו בדרך להיכנס ראש בראש, ולהכריע את הצד השני לוויכוח. כי אתה ודאי יודע שיש הרבה מאוד ישראלים שלא חושבים כמוך וכמוני. ולכן לבוא ולהכריע אותם ולשבור אותם, ולשבור את המערכת, ועל ידי זה לגרום ל, אני לא יודע, 40% מהציבור, 30% מהציבור, להרגיש ש... גנבו לו את המדינה, אסור. אסור ליצור מצב שבו אנחנו שוברים את החבקים האלה שמחברים אותנו ביחד.
אז מה צריך כן לעשות בו?
עכשיו השאלה, שנייה. גדי, תן לי, סליחה.
בבקשה.
ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מביאים את המדינה מהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים? הוא מקום לא טוב, ולכן פתחתי עם השני שליש. רוב הציבור חושב שהוא מקום לא טוב. איך אנחנו לוקחים את המדינה מהמקום המאוד לא טוב שנמצאת בו, מעבירים אותו למקום טוב, ומקום טוב זה מקום, כמו שאתה אמרת, מקום שבו העם שולט, ולא חבורה של אנשים בגלימות שחורות, וקפלטים עם טלק. איך אנחנו עושים את המעבר הזה, בלי לשבור את מה שמחבר אותנו כחברה? וזה קשה, וזה האתגר. אז זה לא אומר שאני מרים ידיים לא לעשות כלום, כי ישברו הדברים האלה שמחברים אותנו, אבל בוא לא נלך עם גרזנים.
מה זה אומר בפועל? רפורמה, זאת אומרת שכל מיני הצעות מסתובבות עכשיו, היה אצלי פרופסור אבי דיסקין שאמר, אין פה פשרות עם הדבר הזה, אין פה פשרות, זה הידרה, ועד שאתה לא תבוא עם הגרזן ותגיד, חוק יסוד החקיקה, אסור לכם לפסוד חוקים, תפסלו חוק, אנחנו פשוט לא נענה לכם. יועץ משפטי זה רק יועץ, הוא לא הבוס של הממשלה. יועמ"שים הם משרות אמון, וכו', שורה ארוכה של רפורמות. איפה אתה על הסוגיות הקונקרטיות?
אז א', חלק מהרפורמות האלה בהחלט מקובלות עליי, אני חושב שהן נכונות וצריך ליישם אותן, לא סתם מקובלות, אלא צריך ליישם אותן. אני רק הייתי רוצה לעשות את זה, לא בדרך של הצבעה בכנסת של 61-59, אלא הייתי רוצה בדיוק את הרפורמות האלה, להביא דרך ועדה ציבורית גדולה, לא... וזה, הרי מה אנחנו עשינו בשנות ה-90, ששלחנו כמה חברי כנסת שישבו, קדחו על איזושהי הצעה לילות וימים, ואחרי זה באו, וזה התקבל נדמה לי ברוב של 34-12 או משהו כזה, בכנסת. זה לא הדרך לעשות את זה. הדרך לעשות את זה, זה להקים ועדה ציבורית, מאחר שאנחנו נקים אותה, אז אנחנו גם יודעים מי יישב בוועדה הציבורית הזאת, להקים ועדה ציבורית עם אנשים שלפחות חלקם חייבים להיות מקובלים על חלקים גדולים בציבור, אף פעם לא כל הציבור, אי אפשר כל הציבור, ולנסות לעשות, איך קוראים לזה בטורקיה, ועדת הפיוס הלאומי או משהו כזה, לייצר דרך חשיבה עמוקה, לא 61-59, כי ביום שלהם יהיה 61, הם ישנו את זה למקום שאנחנו לא רוצים. בואו נעשה את זה דרך תהליך. אפשר, צריך, אתה ואני כנראה מסכימים פחות או יותר על איפה אנחנו צריכים להיות, אבל בואו נעשה את זה בלי לגרום לזה שהרבה מאוד ישראלים ששולחים את הילדים שלהם לצבא, שמשלמים מיסים, שתורמים למדינה, ירגישו שאנחנו גנבנו להם את המדינה. אסור לנו, אסור לנו. אבל זה לא אומר לא נעשה.
הרבה בצד שלנו מרגישים שזה לא האופן שבו הצד השני התנהג. בטח אחרי הממשלה...
זה לא האופן שהצד...
לא, אבל, גדי, אבל רגע, אבל...
אני יודע שזה לא איך שהצד השני התנהג, אז מה?
אני אגיד לך אז מה. כי אנחנו מפסידים במלחמה הזאת, כי אנחנו כל הזמן רוצים להיות ממלכתיים. כשיש לנו כוח, אנחנו לא משתמשים בו. אז אתה יודע, אחד הכוכבים העולים בפריימריז האלה, ככה זה נראה, זה ארז תדמור, שהסיסמה שלו זה הגיע הזמן לשלוט. הספר שלו, אני לא יודע אם אתה מכיר, ספר בימין מאוד מאוד משפיע ופופולרי, נקרא מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, והוא סוקר את מנגנוני הכוח שנשארו בידי השמאל, ואת האופן שבו השמאל הוא לא רוצה להיות ממלכתי, והוא לא אכפת לו שאנחנו נענק תחת עריצותו, והוא מוכן זה, ואנחנו משחקים בידיים קשורות. אז אם אנחנו משחקים בידיים קשורות, אולי הם ימשיכו לנצח אותנו, אבי.
לא, אני לא חושב שהם משיכו לנצח אותנו. א', כי אנחנו צודקים, ודבר שני, כי אנחנו רבים יותר, ולכן אני לא חושב שהם ינצחו אותנו. אני חושב ש, זה שהם באמת התנהגו בשנה האחרונה באופן שמאוד מאוד מעורר כעס, לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים לשבור את הכלים. אסור לנו. אסור לנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אנחנו חייבים לשמור על הלכידות החברתית, ואני חושב שאם אנחנו נלחם את המלחמה הזאת נכון, אנחנו לא נפסיד בה, אנחנו ננצח. אנחנו ננצח. דרך אגב, רציתי להגיד לך משהו. אני הייתי בממשלה, והיו לא מעט מקרים שבהם אמרו לי, אי אפשר, הפקידים, והצלחתי להגיע למטרה. אז נכון, שילמתי מחירים. שילמתי מחירים, כתבו עליי מאמרי סתנה בעיתונות, הנאורה, אבל זה לא שלא עשיתי כלום, זה לא שאני הייתי כל הזמן משותק. וגם הסיפור הזה שסיפרתי לך, היו נותנים לי עוד קצת, הייתי גם את הסיפור הזה פותר.
של העובדים הזרים.
תשלום לעובדים זרים, כן. כן.
אז במצב הנוכחי של המאבק, אתה חושב שאפשר להשיג קונצנזוס יחסית רחב, למרות שיהיה לנו נגיד, לא יודע, אני מקווה שלא 61, אני חושב ש61 זה דבר מאוד לא יציב בישראל, אני מסכים איתך שב61 אסור לעשות את זה,
כן,
כי ב61, אבל מטעמים אחרים,
תקשיב, אני
מטעמים אחרים, כי ב61 הם ימצאו את חבר הכנסת שאפשר לפתוח לו תיק פלילי, זה מה שיקרה ב61.
אני בטוח שאפשר לעשות את זה, ואני בטוח שאפשר להגיע לקונצנזוס, כי אתה יודע מה? לכן התחלתי עם השני שליש. האנשים, גם בצד השני, לא מרוצים מהמצב הקיים, מכל מיני סיבות. למשל, הסיפור הזה של חוסר ודאות, העובדה שאתה הולך לבית משפט, עזוב אותך עכשיו, אתה מסתכל ברמה הגדולה, הגבוהה. אבל הבן אדם הרגיל יודע, שהוא הולך לבית משפט, ואתה יודע, יש נתונים של הבנק העולמי. כמה זמן לוקח לפתור סכסוך של אי הסכמה על חוזה בין שני צדדים, שהכל די ברור, צד א' חייב לצד ב', אבל צד א' לא בא לו לשלם. כמה זמן ייקח עד שצד ב' יקבל את הכסף? הבנק העולמי עושה כזאת השוואה בינלאומית, ואנחנו מקום משהו כמו 160 בעולם מתוך 200 מדינות. זאת אומרת, 159 טובות מאיתנו. המערכת היא מאוד יהירה, עם ה', היא עובדת לא טוב, היא לא משרתת את הציבור הרחב, בדברים הפשוטים.
היא אלימה.
אין ודאות, יותר מדי קורה, לא רק אצל שופטי העליון, אלא גם באינסטנציות יותר נמוכות, יותר מדי קורה ששופט במקום לפרש את החוק, משתמש, אתה יודע, הוא יהודי חכם, הוא יש לו את ההיגיון שלו, הוא חושב מה צריך להיות, הוא קצת משחק עם החוק. ואני שמעתי לא מקרה אחד ולא שניים, על מקרים שבהם השופטים קצת שיחקו עם החוק, כי זה נראה להם לא הגיוני. התוצאה שהם היו צריכים להגיע אליה, על פי לשונו היבשה של החוק.
שיטת ברק.
אלה דברים כן. שהם הם, הם גם מציקים לא רק לנו כשמרנים, אלא הם מציקים לכלל הציבור, ואני חושב שהציבור ככלל, או חלק משמעותי בציבור, יברך על רפורמה משמעותית. אבל רפורמה שהיא לא גרזנים, אלא בואו נבנה משהו טוב.
זה נראה לי תפיסה קצת אוטופיסטית, וזאת בגלל סוגיה שאנחנו לא שמים לב מספיק אליה, דווקא נתניהו שם לב אליה מאוד, ובגלל זה הוא הסתבך בכל מה שהסתבך, מבחינתם הוא נגע במה שאסור לגעת, וזה העיתונות, כי הרי מרגע שאנחנו נציע איזשהו שינוי מערכת המשפט, אתה תראה את כל הקריים מיניסטר, וכל נחום ברנעים, ורביב דרוקרים, ובן כספיטים, וסימה קדמונים, הם כולם יצעקו, הימין רוצה לשחרר את המנהיג הנערץ ממלטאות מערכת המשפט. אז מכיוון שמה שחשוב להם בראש סדר העדיפויות, זה לא זה, אז כל המערכת הזאת הרי מתנהלת, והתנהלה מלכתחילה על זה שהשמאל ייתן אישור להשחית אותה, בתנאי שהיא תשרת את מטרותיו. זה מ-1977 ואילך, זה הקו. אהרון ברק הוא לא איזה שמאלני גדול, הוא פשוט אימץ, עשה ברית עם השמאל, כי אם הוא משרת את השמאל, השמאל ייתן לו להעביר את הכוח למערכות שמאל, המשפט והאכיפה. אז איך אנחנו יכולים להתגבר על הדבר הזה, שהצד השני משחק משחק, מה זה, להגיד שהוא מלוכלך, זה שיא העדינות, כל מי שקרא את פסק דין רמון, מבין שהאנשים האלה פשוט אין להם שום מעצורים, והם יזרקו אותך לקלבוש, הם פשוט יזרקו אותך לקלבוש אם אתה תעמוד בדרכם. אז איך אנחנו יכולים להתנהל בממלכתיות מול הדבר הזה?
אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, אבל אנחנו צריכים להיות נחושים, ושוב, גדי.
אני אגיד לך מה שאמר לי פוליטיקאי בכיר, אני אגיד לך מה שאמר לי פוליטיקאי בכיר בשיחות על מה אפשר לעשות, הוא אמר, אני מוכן ללכת לכלא, אני, אם אני אצטרך לשרת את המדינה שלי, אני, שיעשו לי, שיתפרו אותי, ואני אעמוד בזה.
גם אני, חד וחלק, גם אני.
אמירה מאוד חזקה.
אבל תקשיב, אתה אל תזלזל בזה בכוח של הצודק, זה דבר ראשון, ודבר שני, העובדה שזה לא רק בן אדם אחד או שניים, אלא יש רוב בציבור שמאוד מאוד קמע לשינוי, זה הקלף החזק שלה. אבל אתה יודע, אתה איכשהו תמיד הולך למקומות שאתה אוהב ללכת אליהן. דיברנו על כלכלה, אז תרשה לי רגע לחזור לכלכלה.
בבקשה, אני ציינתי לעצמי שאמרת שאתה תגיד מה העקרונות הכלליים, ועוד לא אמרת. אז כן, אני מקבל את הנזיפה.
בסדר, אז אני רוצה לתת כמה דברים שמאוד מאוד חשובים לי לעשות. אני חושב שכלכלת ישראל יכולה לזנק. מה שאני התחלתי להגיד מקודם, ואיכשהו הגענו למערכת המשפט, כמו שקורא לך לעתים דירות, מה שהתחלתי להגיד קודם, זה שנתנו את המפתחות לפקידים, כי היינו מדינה ענייה, על פי תהום, ורצינו להיות בטוחים שאנחנו מצליחים לצמצם את הגודל של הממשלה, ולא להיקלע לאותם משברים שנקלענו להם לפני 30, 40, 50 שנה. וזה קרה, הצלחנו. יש לנו פה מדינה חזקה, יש לנו מדינה על יסודות כלכליים נהדרים, באמת נהדרים, ועכשיו הגיע הזמן להגיד לאנשי אגף תקציבים, תודה על השירות הטוב שלכם, מעכשיו אנחנו לוקחים את המפתחות, ואנחנו הולכים עכשיו להזניק את הכלכלה קדימה. כי מה שקורה זה, שהם בולמים את הכלכלה, ותרשה לי לתת לך עוד משל שאני מאוד אוהב, שאני המצאתי אותו.
כן, בבקשה.
אם אתה שם חגורה, שלייקס, וגם משתמש בשתי הידיים להחזיק את המכנסיים, המכנסיים לא יפלו. אבל לרוץ אי אפשר ככה. וזה מה שאנחנו עושים היום. מה שאנחנו צריכים זה להיות הרבה פחות זהירים ולרוץ קדימה, ואנחנו יכולים לרוץ קדימה. עכשיו, כמה רפורמות שהן הכרחיות על מנת שנוכל לרוץ קדימה? תראה, אני יכול להגיד כאן משהו שהוא אמת לאמיתה, אבל על מנת לדבר עליו באופן מהותי, צריך עוד 3 שעות, וזה רגולציה. צריך לקצץ ברגולציה. חד וחלק. להגיד לך איך לעשות את זה, שוב אני מוצא את עצמי, או שנדבר על זה 3 שעות, ואני מוכן, או שאני צריך להסתפק בראשי פרקים.
במקרה הזה,
אני אגיד לך מה הבעיה.
כן.
הבעיה הייתה, שראש הממשלה נורא חשוב הרגולציה, הוא קרא אל המנכ״ל, ואמר לו, לא משנה איך קראו למנכ״ל, א', מאוד חשוב לי רגולציה, אני רוצה שתעשה משהו. א', אמר, כן, אדוני ראש הממשלה, נכון, גם לי מאוד חשוב, אתה צודק לחלוטין, אני רץ לעשות. הוא הלך, רץ למשרדו, וקרא מיד לסגנו, שגם לא דרך אגב קראו א'. אמר לו, א', המנכ״ל, א', הסמנכ״ל, זה נורא חשוב לראש הממשלה, זה נורא חשוב לי, זה נורא חשוב למדינה, לך תעשה משהו בקשר לרגולציה. א', אמר, נכון, אתה צודק, בהחלט, כולכם צודקים. מאחר שהוא איש עסוק, גם א' השני איש מאוד עסוק, הוא הלך לעין, ואמר לו, עין, עכשיו אתה עוזב את כל מה שיש לך, ומתעסק רק ברגולציה. ומאז עין מתעסק ברגולציה. וכל פעם שעין נתקל בבעיה, חודש חודשיים הוא לא מצליח לפתור, הוא עולה לאלף, אלף חודש חודשיים לא מצליח לפתור, עולה לאלף העליון, ואם הוא לא מצליח, עולה לראש הממשלה. אבל כל הצינור הזה של הירידה והעלייה מספיקים מעט מאוד. אז עשו עבודה ועבודה מצוינת, אבל לא מספיק. לא מספיק. צריך לסגור את הפער. ראש הממשלה צריך להתעסק עם זה באופן הרבה יותר אינטנסיבי, למרות שיש לו הרבה דברים. זה בקשר לרגולציה. יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה במערכת הבנקאות. מאוד קשה. עכשיו, יש איזה הרבה קריטריונים שעל פיהם אני קובע שיש לנו מערכת בעיה קשה. אבל אני רוצה לתת דווקא דבר אחד אנקדוטלי, שנשמע קצת טיפשי, אבל אני חושב שהוא אומר הכל. אתה יודע כמה שעות בשבוע בנק פתוח? אתה יודע שבנק, אתה בטח יודע, כולם יודעים, הבנקים נפתחים בשמונה וחצי, נסגרים באחת, נפתחים עוד פעם בארבע יומיים בשבוע, עד שש. למה? כי פעם, כשהמציאו את הבנקים בישראל, היה נו, לקחת מנוחת צהריים. אני לא יודע, אולי היו סוגרים באמצע לספור את הכסף. למה הבנקים בישראל סגורים בין אחת וחצי לארבע? למה בנקים בכלל לא פתוחים כל יום, כל היום? אתה יודע, מספר השעות שבנקים בישראל פתוחים, זה כנראה הכי נמוך. אני בחרתי 10 ארצות מפותחות באופן אקראי. ומכל 10 ארצות שבחרתי, במדינת ישראל, מספר השעות שהסניף פתוח, הוא הכי נמוך. בכל כל המדינות שבדקתי. היחידים שמתקרבים אלינו, גם טיפה מעלינו, זה ספרד. אבל נגיד, בגרמניה הרבה יותר, בארצות הברית, אני חושב פי 2 שעות. הסניף פתוח. למה? אני אגיד לך למה. כי הם קרטלים. כי המערכת הבנקאית היא קרטליסטית. אף אחד לא רוצה עכשיו לשבור את השוק. אתה יודע, ניסיתי עכשיו, בגלל שאני רץ בפריימריז, אני צריך לפתוח חשבון. אז ניסיתי לפתוח חשבון באינטרנט. יש בנק שמתהדר בזה שהוא פותח חשבון באינטרנט. לא הצלחתי. לא הצלחתי. שעות על הקו, שעות לחכות שיחזרו אליי. אמרו לי, היום חוזרים אליך. לא חזרו. למחרת חיכיתי עוד חצי שעה על הקו, תפסתי מישהי שאמרה, היום יחזרו אליך. לא חזרו. אתה יודע, בכל מערכת פרטית, הם הרי רודפים אחרי לקוחות, ואם אתה רוצה להצטרף, צ'יק, מיד אתה מצטרף, אתה רוצה קו טלפון, בום. בבנקים לפתוח חשבון, לוקח המון זמן. למה? אז הם כאן, לא כאן, רוצים לקוחות,
אז כאן צריך גם להגיד, רק במאמר מוסגר, שמי שרץ כמוך בפריימריז, ואיננו מתוך המערכת, אין לו תקציב. לחברי כנסת יש תקציב, נראה לי כמה מאות שקלים, כמה מאות אלפי שקלים לפריימריז, לא אלפי, כן. ואז מישהו אחר יכול לשבת ולעשות את הטלפונים, אני שומע את זה מאוד, בליבי ליבי, שומע את זה מאוד אנשים שרצים פעם ראשונה, כמה זמן הם בזבזים על מנהלות, ותתפלא את הדבר הזה שמעתי מכמה מועמדים, מחכים בטלפון לפתוח חשבון חצי יום, כן.
אוקיי, עכשיו, מאחר שאני מכיר את, זה אנקדוטה, אני מכיר את הבעיה במערכת הבנקאית, וכמה שניסיתי, לא הצלח, לא הצלח, ניסיתי מהמקום שלי כראש המועצה לאומית לכלכלה, לא הצלחתי, לא הצלחתי. הבנקים הם מערכת קרטליסטית, ואני רוצה להגיע למקום שבו אני אוכל לעשות משהו בעניין הזה. עכשיו, אני אתן לכם עוד מספר, שהוא לא סתם אנקדוטה, אלא מספר חשוב. האשראי שבנקים נוקמים לעסקים בישראל, וגם למשקי בית, זאת אומרת, גם למשפחות, הם נותנים פחות אשראי מאשר כמעט בכל המדינות המפותחות בעולם. הרבה מתחת לממוצע. הם פשוט לא נותנים מספיק אשראי. אתה יודע, אז אני, בגלל התפקיד שלי, ניסיתי לחצוב שם בבנק ישראל, שכמובן בנק ישראל נותן להם חסות להתנהגות הזאת. בסוף, בגלל שבכל זאת הייתה לי מידה מסוימת של השפעה, אז בדוח האחרון של בנק ישראל, הם מתייחסים לעובדה שבישראל נותנים, הבנקים נותנים פחות אשראי, אבל נותנים כל מיני תירוצים לחלוטין לא מקובלים. שוב, המפקח על הבנקים בבנק ישראל נותן תירוצים למה הבנקים לא נותנים אשראי. למה הוא עושה את זה? מפני שהוא מגן על המערכת הקרטליסטית הזאת. כן, וזה נורא. והיום, והמערכת הזאת חונקת את הכלכלה הישראלית.
מיסים. כאילו אנחנו מדברים ברמת הכותרות הכלליות. מה עמדתך בנושא מיסים? כן.
תראו, או תראה, מיסים זה הכרח בל יגונה, אבל כשיש לנו, כמו עכשיו, הגבייה כל כך גבוהה, בוא, זה לא עודף של גבייה, זה לא נכון להגיד עודף של גבייה, תקנו אותי למרות שאני בדרך כלל לא טועה בזה כשאני אומר את זה, זה עודפי גבייה מעבר למה שתוכנן בתקציב, עודפים אדירים מעבר למה שתוכנן בתקציב. אני מעדיף שיהיה לי גירעון סביר ולהוריד מיסים. לכן אני בעד הפחתת מיסים מיידית, גם אם המחיר גירעון ברמות סבירות. עכשיו, מה זה רמות סבירות? וזאת השאלה הכי קשה. וכאן אני רוצה לתת אנקדוטה של, ששמעתי על הרב עובדיה, שבאו ואמרו לרב עובדיה, תשמע, היה פה איזו שאלה הלכתית, אתה היתרת, והרב ההוא, הוא דווקא מחמיר, איך אתה מסביר את זה? אז הוא אומר, הוא מחמיר כי הוא לא יודע, וכשאתה לא יודע, אז אתה תמיד מחמיר, אני יודע, ולכן אני מרשה לעצמי להתיר, וזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאני יודע, אני יודע כמה אפשר להתיר, כמה אפשר באמת להרשות, להוציא, בלי לקחת יותר מיסים, אלא להפך, אני בעד הפחתת מיסים, וראה מה שאמרנו קודם על העובדה שהפחתת מיסים גם מתמרצת את הכלכלה, תוך כדי שמירה על גירעון סביר. הוויכוח הגדול בזמן הקורונה. בזמן הקורונה אני הייתי בעד להוציא, בעד לסייע לעסקים, ואמרו לי, ואתה יודע, וזה פורסם, אז זה בסדר, כי אני בדרך כלל לא מוציא דברים שנאמרים בתוך החדר, אבל זה פורסם ואף אחד לא יכחיש. אמרו לי, אתה מדרדר את מדינת ישראל להיות ונצואלה. ואני אמרתי לזה שאמר לי, תקשיב שאול, לא משנה איך קראו לו, תקשיב שאול,
א',
כל הקורסים שאתה למדת במקרו כלכלה, אני לימדתי. ואני גם לימדתי הרבה קורסים אחרים שאתה אף פעם לא למדת. אז אתה אל תגיד לי שאני מדרדר את הכלכלה, אני לא מדרדר אותה. למזלי, למזלנו, אני חושב, מזלה של מדינת ישראל, ראש הממשלה הקשיב לי ולא הקשיב לאותו שאול, והתוצאה הייתה שעשו מה שאמרתי, העבירו את הכסף לעסקים, למשקי בית, לפרטים, ומה קרה? נהיינו ונצואלה? לא רק שלא נהיינו ונצואלה, ההפך, ההפך, הכלכלה צומחת עכשיו בקצב שהיא צומחת בגלל אותה מדיניות שאני בעצם הייתי זה שתכנן אותה וסייע ליישם אותה. ולכן אני, הייחודיות שלי והיתרון שלי על פוליטיקאים אחרים, זה שאני לא נסמך רק על אנשי מקצוע. הבעיה עם פוליטיקאים, או לא פוליטיקאים, קובעי מדיניות, נבחרים, שהם רוצים לעשות משהו, ואז הם הולכים, ואומרים לאנשי המקצוע, זה המדיניות שאני רוצה להניג, אני רוצה ללכת לשם, אבל אז אומר לו איש המקצוע, תראה, אם אתה תלך לשם, שם יש תאום.
Yes, Prime Minister.
אתה פשוט טיפול.
Yes, Prime Minister, זה הדבר שכל
מחוקק
צריך לשנן.
לגמרי. אתה תלך לשם, אתה טיפול. עכשיו, בגלל שהוא לא איש מקצוע בעצמו, אז הוא באמת, הוא לא רוצה לקחת את מדינת ישראל לתאום. אף אחד לא רוצה להוביל את מדינת ישראל לתאום. ויש תאומות פה ושם. זה לא שאין תאומות, זה לא שהכל מצוין. היתרון שלי זה שלי אי אפשר להגיד, כמו במקרה הוא של ונצואלה, יש שם תהום, אני יודע שאין תהום, ואני חושב שלשם צריך ללכת. ולכן אני הרבה יותר אפקטיבי מנבחרים שלא יודעים את המטריה. אני רוצה לשלב איש מקצוע עם נבחר ציבור.
זמננו נבחר פחות ציבור. או יותר תם אבי, אז בוא אבל בכל זאת נזכיר את המכניקה, אתה רץ באיזה מסגרת בפריימריז בליכוד?
אני רץ ברשימה הארצית בליכוד.
ישר בליגה הלאומית, כן.
כן, נכון.
אז אתה מגיע אל השטח כדי לעשות את זה? אתה מתרוצץ?
אני, מה זה מתרוצץ? אני עשיתי איזה 60 אלף קילומטר בשנה האחרונה, ואני נוהג את האוטו שלי, אני נהג. אני פוגש המון אנשים, עכשיו אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי, זה בטח נורא קשה, מצד אחד זה, 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 זה עבודה, מצד שני אני גם די נהנה, אתה יודע, אתה פוגש בסך הכל, אני כנראה בן אדם שאוהב אדם, אני פוגש אנשים מעניינים, טובים, אני לומד, אני שומע, אני באמת למדתי המון בשנה הזאת, פגשתי המון אנשים, שמעתי המון דברים, אני לוקח איתי הרבה מאוד מהשנה הזאת.
נהדר, אז בהצלחה במרוץ הזה. אני חושב שכולם מרגישים שצריך לחדש, אתה יודע, אחת הבעיות של הפוליטיקה הישראלית זה שאנחנו, זה גוף שאין לו צנאפ, מה שנקרא במנועים סילונים, אין לו צנור פלטה. כאילו אנשים, מי שנכנס למערכת הזאת מסתובב בה לנצח, אלא אם כן המשפטנים כותפים אותו או משהו כזה. אז אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אבי שמחון, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שאתה עושה, ובהצלחה.
תודה, תודה.
להתראות.